רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אנו מארחים את יונתן סורוצ'קין, או בשמו בפייסבוק יוני בלונדי. יוני הינו חוקר בפורום קהלת, מרצה במכינות קדם צבאיות על כלכלה, ובזמנו הפנוי הוא מנהל המטה של הליברלים בליכוד, קבוצת מתפקדים אשר עוסקת בהחדרת או החזרת ערכי השוק החופשי והליברליזם הקלאסי לליכוד, ותומכת בצעדים כמו צמצום רגולציה, פתיחת השווקים למסחר ועוד. והיום נדבר עם יוני על מחקרו בפורום קהלת, שעוסק בפקקים וחניות.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עזרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יוני.
שלום שלום.
אז ככה נראה לי הרבה מאיתנו רוצים להבין בעצם למה אנחנו תקועים בפקקים, ולמה כשאנחנו מחפשים חנייה בתל אביב זה לוקח כל כך הרבה זמן, אם בכלל. והיינו שמחים ככה לקבל קצת נתונים להבין את הבעיה.
אוקיי, אז דבר ראשון, אני מקווה שלא הרבה מהמאזינים שלנו מאזינים לנו בזמן שהם בפקק. זו בעיה ש... חושבים עליה כבר לפחות 100 שנה, וגם הפתרונות שאנחנו נדבר עליהם הם לא פתרונות חדשים מאוד, ועדיין איכשהו אנחנו עדיין תקועים. אז לפני שאנחנו מדברים על חנייה ופקקים, אני רוצה לתת דוגמה דמיונית. בוא נניח שאנחנו נמצאים עכשיו במדינה שבה הלחם מחולק בחינם. הממשלה מפעילה מאפיות, המאפיות נפתחות ב-6 בבוקר, הן נסגרות ב-9, וכל הלחם, האחיד, הלחמניות, החלות, הכל, הכל, הכל בחינם.
נשמע כמו אחלה תוכנית.
אחלה תוכנית. מה קורה במדינה כזאת? איך היא נראית?
היא נראית טוב, יש לחם לכולם, אין אנשים רעבים.
יש לחם לכולם ואין אנשים רעבים.
ולמה שתהיה נגד דבר כזה?
אבל איך היא נראית בפועל? אוקיי, אז דבר ראשון, כבר ב-4 לפנות בוקר, אנחנו נראה שנוצר תור בכניסה למאפייה. יש פחממות ריקות בחינם, כמעט כולם אוהבים, שנייה נדבר על אלה שלא אוהבים את הפחממות, נוצר איזשהו תור, אנשים מחכים, ובסופו של דבר, ב-8 בבוקר, המאפייה כבר נסגרת כי הלחם נגמר, וכמובן שיש אנשים שלא מקבלים לחם באותו יום. למה הם לא מקבלים לחם באותו יום? כי דבר ראשון, שהלחם יכול להיות שהמתנה היא יקרה, יש להם עבודה באותו זמן, או ילדים לטפל בהם, והם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם לעמוד בתור ללחם.
ולמה בכלל צריכים להמתין? למה זה לא כמו במאפיות רגילות?
כי יש חוסר התאמה בין הביקוש להיצע. המדינה תחליט שכל עוד היא מחלקת בחינם, אנשים ירצו לקחת. אנשים ירצו לקחת יותר ממה שהם היו לוקחים. אם זה היה, אולי כסף.
יש סדרה מפורסמת של מודי ברון על הקיבוץ. ובפרק השלישי, אם אני זוכר נכון, אז הוא מספר על איזה מקרה שהוא ראה מישהו שמאוד לא אהב את השיטה הקיבוצית, שהוא היה קיבוצניק, והוא מספר שעמד מולו בתור לארוחת ערב איזה מישהו שמאוד אהב להאכיל את החתולים, והוא הביא להם אוף מהחדר אוכל. מכיוון וזה היה בלי הגבלה, ויכול לקחת כמה שאתה רוצה, אז הוא אותו אחד, אותו קיבוצניק אידיאליסט, העיר למי שעמד לפניו, אמר לו, למה אתה מביא את האוף לחתולים ובשבילנו זה... אז אותו קיבוצניק אוהב חיות, אמר לו, במה אתה יותר טוב מהחתולים? כלומר, במצב שבו לא משלמים על מוצר, הרבה פעמים משתמשים בו לשימושים שהם...
לא, בסדר, אנשים, המדינה אומרת, אנחנו מחלקים לכם לחם בחינם, אז מן הסתם יהיה בן אדם שיקח 5 כיכרות לחם, ויתחיל להכיל ציפורים בפארק. עכשיו, יכול להיות שזאת מטרה ראויה, אוקיי? עכשיו, איך אנחנו מאזנים בין המטרות השונות של האנשים? עכשיו, יש לנו אנשים שעומדים בתור... שלא עומדים בתור ולא מקבלים לחם.
למה?
כי הזמן שלהם מאוד יקר, הם חייבים להיות בעבודה. יש אנשים שעובדים פחות שעות, אוקיי? כי הם כן בוחרים לאכול את ה... להמתין בתור ללחם. יש אנשים שיש להם הרבה מאוד זמן פנוי, אז אין להם שום בעיה לעמוד בתורים ללחם, אבל הם משתמשים בו יותר ממה שהם צריכים. ויש אנשים שהם לדוגמה חולי צליאק, שבכלל לא רוצים לחם, אבל הם משלמים מיסים מאוד מאוד גבוהים בשביל לממן את התשתיות האלה של המאפיות וכדומה. אז אני מניח שאתה רואה לאן אני חותר.
ובמצב הרגיל שבו הלחם הוא לא משולם מכספי המיסים, אז אותם חולי צליאק, מה בעצם, הם מרוויחים יותר?
הם לא מוצאים כסף על מוצר של בן אדם אחר.
אז אפשר להגיד את מה שאתה אומר על כמעט כל דבר שהממשלה מספקת בחינם או מסבסדת.
נכון, נכון. תמיד כל דבר שהמדינה עושה, יש אנשים שלא נהנים ממה שהיא עושה.
שנייה, אבל רק בגלל זה אתה תהיה נגד תמיכה בתוכניות ממשלתיות שנותנות לאזרחים דברים בחינם?
במקרה הספציפי של הלחם, אנחנו יכולים לראות אינטואיטיבית, באופן כמעט מובהק, שהדבר הזה לא יעיל, שאנשים לא מקבלים את הדבר שהם רוצים, מה גם שאין באמת דבר כזה שבחינם. אבל
עבור
המשתמש, מישהו משלם על זה, החולי צליאק, בדוגמה של מממנים את תעשיית הלחם, את חלוקת הלחם בחינם, הם מממנים אותה, כולם מממנים אותה.
אוקיי, ואם נחזור רגע באמת לנושא הפקקים, לנושא החניות, איך הסיפורים על הלחם
איך זה קשור? אוקיי, מעולה. עכשיו, מה קורה? אנחנו מתייחסים לכביש כמוצר שניתן בחינם. אוקיי? אנשים משתמשים בכביש, הם לא משלמים עליו. הם משלמים הרבה על הרכב, הם משלמים הרבה על הדלק, הם משלמים באמצעות זמן בפקק. אבל הכביש ניתן להם על ידי המדינה בחינם. עכשיו, כל הבעיות שראינו בדוגמה של הדלק, והרבה בעיות אחרות, נוצרות בגלל זה, בגלל סיבות הנדסיות וכדומה. אבל העניין התפיסתי של תגיד לבן אדם, למה, תשאל בן אדם ברחוב, למה כביש צריך להיות חינם ולחם לא, אז יענו לך שכביש הוא מוצר ציבורי.
ומה זה מוצר ציבורי?
אוקיי. אז מה זה מוצר ציבורי? יש שתי הגדרות. יש הגדרה עממית שאומרת שמוצר ציבורי זה משהו שהוא כזה של הציבור. לא יודע, שמיים כחולים, חוף ים, כביש במקרה הזה. ויש הגדרה שכלכלנים משתמשים בה, שאומרת שמוצר ציבורי זה מוצר שהוא לא בלעדי, ומוצר שהוא לא יריבי. עכשיו, מה זה אומר? נעזוב שנייה את הכבישים, נסביר מה זה.
מה זה לא בסינית?
מוצר ציבורי זה מוצר שאם אני משתמש בו, אז זה לא מפריע לחבר שלי להשתמש בו, וזה אומר שמי שרוצה להשתמש בו יכול. אני אתן, הדוגמה הכי טובה זה רדיו. אם אני מקשיב לרדיו, זה לא מונע ממך, תמיר, להקשיב לרדיו. וזה לא מונע מבן אדם שלישי גם להזין לרדיו. אנחנו לא מתחרים אחד בשני, ואנחנו לא נותנים, ואנחנו לא מונעים מאף אחד אחר להשתמש. דוגמה אחרת שאני אוהב, כיפת ברזל. כיפת ברזל מגנה עליי, וזה שהיא מגנה עליי, זה לא מונע ממנה להגן על אזרחים אחרים.
כלומר, אם אתה מתקין כיפת, נגיד שאתה עיריית סדרות, ואתה אומר, אני רוצה להתקין כיפת ברזל מעל הסדרות.
כן.
אז גם אם יבוא אורח לסדרות, וגם המושב ליד, ייהנו מההגנה של כיפת ברזל, אפילו שהם לא שילמו על זה.
בדיוק.
וגם לא ניתן לבוא ולהגיד להם, בואו תשלמו. אומר, מה אכפת לי? למה שאני אשלם? אני גם ככה נהנה. כן.
מצד שני, בן אדם שנכנס לתוך סדרות, לא יכול להגיד, אני לא רוצה להשתמש בזה. כלומר, יש איזשהו גם אלמנט של בן אדם שלא יכול להימנע במובן מסוים אישי. אז התפיסה השגויה של כביש כמוצר ציבורי, גורמת למדינה איזשהו רצון כזה לספק אותו בחינם, ביחד עם אלמנטים היסטוריים מסוימים.
אבל רגע, אני עדיין לא הבנתי מה זה מוצר ציבורי. אולי עוד כמה דוגמאות, באמת שלנסות להבין, מה זה מוצר ציבורי? והאם לא כל מוצר שהמדינה מספקת בחינם או מסבסדת אותו הוא מוצר ציבורי בגלל שהמדינה פשוט מממנת אותו?
אוקיי. חינוך למשל הוא מוצר שהוא לא מוצר ציבורי.
אבל המדינה מממנת אותו.
בסדר, אבל הוא לא מוצר ציבורי כי הוא לא מונע. דבר ראשון, אם נכנס ילד לתוך כיתה, הוא מצופף אותה, הוא מייקר את המערכת, בנקודה מסוימת צריך לפתוח עוד כיתות, אוקיי? המשתמש הנוסף, המשתמש השולי, כן מייקר את העלות של הייצור של המוצר, אוקיי? כשיש יותר תלמידים בכיתה, יכול להיות שכלל התלמידים לומדים פחות. מצד שני, תיאורטית, כן אפשר להגיד למישהו, אתה לא נכנס לתוך הכיתה, כי אתה בן 40 למשל, או איזושהי דוגמה אחרת. כלומר, הוא מוצר שהוא גם יריבי והוא גם בלעדי.
אבל איזה מוצרים הם כן מוצרים ציבוריים באופן מובהק? במובן הזה שגם הליברטיאן הכי גדול כנראה יגיד, המדינה צריכה לממן אותו.
המדינה
או העיר...
תראה, נניח דברים כמו תאורת רחוב למשל, אוקיי? כולם נהנים מתאורת רחוב, וזה שמישהו נהנה מתאורת רחוב, לא מונע ממישהו אחר להנות מתאורת רחוב. מגדלור שמונע מספינות להתנגש אחת בשנייה.
ואז מה? למה שבאמת שמגדלורים לא יהיו פרטיים?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כי יש מה שנקרא בעיית נושא החופשי, שברגע שיש מוצר שהוא ציבורית מובהק, אז לציבור אין ממש רצון להשתתף בו. בעממית זה נקרא טרמפיסטים, אוקיי? ברגע שהרדיו בחינם, אוקיי?
בוא ניתן את הדוגמה, נגיד שיש לנו שתי חברות ספנות, חברת ספנות אחת שיש לה 99 ספינות, וחברת ספנות אחת שיש לה ספינה אחת, כן. ושתיהן משתמשות באותו נמל.
אוקיי.
ואז תבוא החברה הגדולה לחברה הקטנה, או ההפך, ו... נגיד החברה א' תגיד לחברה ב', בוא נבנה יחד מגדלור כדי שהספינות שלנו לא יערסו.
כן.
אז לחברה הקטנה יהיה אינטרס פחות להקים את המגדלור, למרות שגם לה יש סיכוי לתבוע מהסרטונים, כי היא יודעת שיש אינטרס יותר גדול לחברה השנייה, ואז החברה השנייה תגבין את המגדלור, והחברה הראשונה בעצם תהיה טרמפיסטית.
נכון. עכשיו, בחלק מהמקרים כן אפשר לפתור את זה. כלומר, אם שתי הספינות משתמשות באותם שירותי נמל, אז הנמל יכול למכור להם את השירות. אתם רוצים לאגון, תשלמו.
תשלמו על המגדלור, ואז תשלמו על החנה בנמל, וגם על המגדלור.
ברדיו למשל, רדיו שהוא התחיל לפני יותר מ-100 שנה, היה מוצר ציבורי באופן מובהק, כשהקימו את ה-BBC והכל. ואנשים לא הייתה דרך לגבות דמי מנוי על רדיו, ולא יכולת למנוע ממישהו להאזין. אז מה עשו? אז הקימו את הרדיו בצורה ממשלתית, שתספק חדשות לכולם. אבל בנקודה מסוימת, מצאו דרך להפוך מוצר ציבורי למוצר רגיל. וזה במקרה הוא באמצעות פרסומות. פשוט באו מפרסמים, אמרו, במקום שהתחרות תהיה בין המאזינים, התחרות תהיה בין הפרסומאים, ובכך אנחנו נהפוך מוצר ציבורי למוצר שהוא לא ציבורי.
נמכור את זמן השידור.
מכרו את זמן השידור, כן, מצאו דרך, או לחלק את הספקטרום או משהו כזה, לפעמים זה אפשרי, ומוצר ציבורי יכול להפוך למוצר לא ציבורי.
אז באמת, לפי הדוגמה של גלי הרדיו, אולי טוב שהמדינה בעצם, היא זאת שדואגת לנו לכל הרדיו הארצי בארץ, אין היום תחנת רדיו אחת שהיא פריסה ארצית שהיא לא ממומנת באופן מלא על ידי המדינה, בניגוד כמובן לרדיו תל אביב, או רדיו 103, או תחנות רדיו אחרות, שהן בעצם פרטיות, אז הרדיו הארצי הוא במימון או של תאגיד, או של הצבא שלנו.
כן. זה שמשהו מוצר ציבורי, זה לא אומר שהמדינה מחויבת לספק אותו. אגב, אני לא בטוח שהמוצר שלנו ברדיו שאנחנו מקבלים הוא באמת מוצר טוב. למה? זה למה צריך שצבא והמדינה יחזיקו רדיו, אם יש לנו אפשרות לקבל היום פודקאסטים, כמו הפודקאסט המצוין הזה, ישירות לנייד. אין לנו הרי איזשהו מחסור בחדשות, הרי שמונע מאיתנו, שאומר, המדינה חייבת לספק את הציבור הזה לאזרחים. הרי מה היה הרעיון של גלי צהל? שאיזושהי אחזות נחל בסיני לא יכולה לדעת שהתחלף ראש ממשלה במדינת ישראל, אז צריך גלי צהל שיסבירו לחיילים מה קורה במדינה.
כדי שידעו לתלות את זה לקיר, את התמונה הנכונה.
שידעו לתלות, כן. בנחל הם יודעים תמיד מה התמונה הנכונה. אבל כן, שהחיילים במוצבים ישדרו להם את קולה של אמא, ורק ככה הם יוכלו לקבל קשר עם הבית. זה היה הרעיון.
והיום אפשר להתקשר אליהם פשוט.
כן, כי אתה זקן, אז אתה תתקשר, אבל צעירים כמונו משתמשים בוואטסאפ.
הבנתי. אז בוא נחזור באמת לנושא התחבורה שלשמו התכנסנו.
כן. אוקיי, אז מה קורה אצלנו בכבישים? מדינה מטפלת במשאב מוגבל שנקרא כביש, מספקת אותו, עכשיו היא מספקת אותו בחינם, כשיש משהו חינם כפי שראינו עם המאפיות. נוצר תור.
אתה בעצם קורא לפקק תור.
פקק הוא בעצם תור. אני רוצה לקבל משהו בחינם שהוא להיכנס לתל אביב, זה המוצר שלי, כניסה לתוך תל אביב, ואני עומד בתור בשביל להיכנס אליו, כי מחלקים פה את התל אביב הזה בחינם.
ובאיזה עוד תחומים אתה גובה תשלום כלשהו על, כדי לבטל את הצורך בתור?
דבר ראשון, כשאני מגיע למקום שאליו אני רוצה להגיע, אני רוצה, אנחנו נדבר שנייה על חנייה, אבל כשאני רוצה לחנות בלי להסתובב במעגלים במשך שעות, אני נכנס לחניון ואני משלם את הסכום של החניון.
ואז בעצם אתה עוקף את התור לחנייה הציבורית שניתנת בחינם.
נכון, אני עוקף את התור. אם אני מגיע למועדון מסוים או למסעדה, כשאני נכנס למסעדה אני משלם על אוכל, אז אני לא צריך לעמוד בתור.
כמו בדוגמת המאפיות הדמיונית.
כמו בדוגמת המאפיות הדמיונית שלנו, היא לא כזאת דמיונית.
למה?
ברית המועצות כולה הייתה בנויה לחלק דברים בחינם לאנשים. אני ביליתי...
והיו תורים
בברית המועצות? אני יליד ברית המועצות, נולדתי ב-82, רוב הילדות שאני זוכר אותה שם, זה לעמוד עם אמא שלי בתורים, תור לבשר, תור ללחם, תור לכל מיני מוצרי יסוד, תור לדייסה, תור ל...
תור לדייסה.
תור, או התור הכי גדול שעמדנו בו, התור לעלות למדינת ישראל. גם בזה ההורים שלי עמדו בתור במשך שעות. פשוט עשו את זה מהבית, אבל זה עדיין היה טוב.
מה בעניין תחבורה? איך זה בדיוק עובד? ואיך אתה יכול בעצם גם לפתור את הבעיה? אני ככה בטוח שבפורום קהלת אתם לא רק מגדירים בעיות, אלא גם אולי יש לכם הצעות לפתרון.
דבר ראשון זה לדעת שזה קיים, והדבר השני בנושא פקקים, זה שיש לנו בעיה של מה שנקרא hyper congestion, או פקק יתר, וזה שפקקים מייצרים עוד פקקים. בנתיבי איילון למשל, לא רק שפקק גורם לכך שהמהירות של המכוניות שעוברות במהלך הפקק יורדת, אלא גם פחות מכוניות עוברות בנתיבי איילון.
זאת אומרת שאתה אומר בעצם, שכשהפקק הוא מאוד מאוד חמור, עוברות פחות מכוניות מאשר כשהפקק הוא עדיין לא התגבש לדרגת חומרה גדולה?
בדיוק.
זה לא רק המהירות?
זה גם הקיבולת. אוקיי? תאר לך שאנשים עומדים בתור לסופר, ואנשים מאוד מאוד מתעצבנים, וכי הם עצבנים כי הם עומדים בתור, אז הם מעצבנים את הקופאית והיא עובדת יותר לאט. אוקיי? כלומר, הפקק לא רק שהוא יוצר את הנזק של בן אדם שיוצר לעצמו כי עומד בפקק, אלא כי נוצר סוג של פקק לכניסה לפקק, מין סוג של תור לפקק, ולכן הקיבולת של בהרבה מקרים גם הקיבולת עצמה יורדת, כי אתה לא מחזיר את ה... כי אתה לא שומר מרחק כמו שצריך, כי לוקח לך זמן להגיב כשאתה מתחיל לנסוע, כל מיני דברים כאלה. אז יש לנו...
אלה לא דברים שיפטרו מעצמם יחד עם הטכנולוגיה של רכבים אוטונומיים, שנגיד כולם ייסעו באיזשהו קצב נורמלי, או אפילו... עדיין יש מהמון מכוניות, אתם לא תוכלו לשמור מרחק ברגע שהנסיעה היא אוטונומית.
התשובה היא כן, יש דרכים הנדסיות לפתור בעיות שקשורות לפקקי יתר, אבל כרגע התופעה הזאת קיימת והיא מעצימה את הנזקים הרגילים של הפקק, זה הכל. זה גם גורם לפתרונות של בעיית הפקקים להפוך לבעיה שהיא, לפתרון שהוא הרבה יותר יעיל. רכבים אוטונומיים יכול להיות גם שיזהמו הרבה פחות כי הם יהיו חשמליים או כל מיני דברים מהסוג הזה, נכון, אבל פקקים עדיין יהיו. לא רק זה, אם הרכב הפרטי יהפוך לאוטונומי ויהיה כדאי יותר לנסוע בו, יותר זול לנסוע בו כי הוא יהיה חשמלי, אז הביקוש לרכבים רק יעלה. כלומר, הפקקים כנראה יתגברו בגלל רכבים אוטונומיים וחשמליים, לא יפחתו.
זאת אומרת, בגלל שהמחיר יהיה נמוך, אז יותר אנשים ירצו את אותו מוצר, כמו אם בדוגמת הלחם, שאם הלחם יעלה נגיד חצי שקל, אולי יהיה פקקים, אולי יהיה תורים בכניסה למאפיות.
יחסית למחיר שהוא בחינם, כן.
ואני שמעתי גם איזשהו הסבר ששר ישראל כץ, שר התחבורה לשעבר, לא רצה להכניס את אובר לארץ, לא בגלל לוביסטים מטעם נהגי המוניות, או לחץ פוליטי, אלא בגלל... שזה עלול להגביר את הביקוש לרכבים וככה לגרום יותר פקקים.
כן, אז בנושא התחבורה השיתופית, אני אמנם לא מסכים עם השר קץ, אבל כן, הסיבה שאובר ודומיהם לא נכנסו לארץ, כי השר קץ מאמין שזה יגביר את הגודש. עכשיו, זה נכון, הוא צודק מבחינה, נקרא לה מתמטית, אם הנסיעה במונית היא זולה יותר, אז מונית מסוג אובר, מונית במרכאות מסוג אובר, תהיה זולה יותר, תהיה אטרקטיבית יותר, ויותר אנשים ייסו בה, אז יהיו יותר מכוניות על הכביש, כי יהיה הרבה יותר אובר.
ואז יהיה יותר פקקים, וכולנו הפסדנו.
נכון, השאלה אם זה, אם אובר תורמת לרווחה יותר ממה שהיא פוגעת באמצעות פקקים. כלומר, האם סך כל המשק נהנה? אני מאמין שכן, השר קץ מאמין שלא, אבל בכל מקרה במאמר מוסגר זה לא קשור בשום צורה ללובי של נהגי מוניות או כל מיני דברים כאלה.
ובחזרה לפקקים, אז מה אפשר בעצם לעשות? זאת אומרת, הרכבים האוטונומיים לא יפתרו את הבעיה. והבעיה היא בעיה שהיא לא ליניארית, היא לא ככל שיש יותר מכוניות ככה מהירות פוחתת, אלא גם...
גם המהירות וגם הקיבולת.
וגם הקיבולת, שבשביל... האמת צריך לראות גרף בשביל להבין את זה, ונצרף אותו לתיאור של הפרק, את הגרף שפיק פורום קוהלת.
מה בעצם הפתרון? הפתרון הוא לגרום לאנשים לשלם על המוצר שהם משתמשים בו. כביש מבחינתנו, כביש מבחינתנו הוא מוצר לכל דבר, ולכן אם אנחנו נגבה עליו שימוש, אז דבר ראשון, הביקושים יהיו תואמים להיצה.
אתה בעצם מציע כאן רעיון די מוזר, אתה אומר, אתם מקבלים מוצר בחינם, אם אתם תצטרכו לשלם על המוצר הזה והוא כבר לא יהיה בחינם, הרווחה שלכם תגדל או העושר שלכם יגדל אם תשלמו. כמעט בכל תחום בחיים שתגיד לי את זה, אני לא רואה מישהו שיסכים לזה. דווקא ארוחת צהריים בחינם נשמעת כמו דבר נפלא.
אבל טלוויזיה בחינם. תחשוב על הטלוויזיה שהייתה פה בשנות ה-70, על האיכות הטלוויזיונית שהייתה בשנות ה-70, או האיכות הטלוויזיונית שיש בעידן פלוס, ותתעלם...
אבל זה אותו כביש. זה אותו כביש.
א', זה לא אותו כביש. זה כביש שאתה נוסע בו יותר מהר. זה דבר ראשון. ודבר שני, ברגע שכביש הופך למוצר שיש לך תמחור שלו, אז אתה יודע אם שווה לך או לא שווה לך להרחיב אותו. וזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה כחשיבה לטווח הארוך.
ויש פיילוטים כאלה היום של כביש בתשלום?
כן.
שעובד טוב?
יש בישראל שני כבישי אגרה מרכזיים, כביש 6, או מנהרות הכרמל לצורך העניין, ומה שנקרא נתיב המהיר. כביש 6 הוא לא מתומחר באופן דינמי, ותמחור דינמי זה חלק מהפתרון שלנו, ולכן גם יש בו פקקים.
מה זה תמחור דינמי?
יש בו, אוקיי. אז תמחור דינמי זה תמחור שמשתנה לפי שעות היום, בצורה כזאת שבו המחיר עולה על מנת למנוע את הפקק שהולך לבוא. זה עובד לדוגמה בכביש אחת, יש את הנתיב המהיר, אני לא יודע כמה אנשים נסעו. מה שזה אומר שהכביש מתחייב, החברה שמפעילה את הכביש מתחייבת שהנוסע תמיד ייסע 70 קמ"ש, ואיך שהיא עושה את זה, זה ברגע שהיא רואה שהמהירות מתחילה לרדת לכיוון ה-70 קמ"ש, היא מעלה את המחיר. והמחיר יכול להיות בשעות שפל 7 שקלים, ובשעות השיא 80 שקלים.
80 שקלים?
80 שקלים.
בשביל לעבור מרחק של כמה?
זה לא כמה מרחק אתה עובר, אלא כמה זמן אתה חוסך. תחשוב שאם אתה חוסך שעה של פקק, יכול להיות שזה שווה לך. עכשיו, בגלל שהאלטרנטיבה היא כביש בחינם, אז המחיר הוא יחסית גבוה.
אבל אתה בעצם אומר שדווקא בשעה שבה אנשים הכי צריכים להגיע לעבודה, שמפחדים מהבוס שיצעק עליהם או שהם יפוטרו, דווקא אז אתה מנצל את החולשה שלהם, אתה מנצל את הקושי הגדול שיש להם, שהם חייבים להגיע לעבודה במצוקה ואין להם שום ברירה אחרת, כי הם ארגנו את הילדים בבוקר, ודווקא אז אתה לוקח ממחיר עושק של 80 שקלים.
אז השאלה היא, אז הדגש פה על המילה צריך, ויש פה בהחלט שאלה של גמישות. אנחנו מאמינים שקיימת גמישות. כלומר, שאנשים ייסו או טיפה יותר מוקדם, או טיפה יותר מאוחר. כלומר, נחזור שנייה להגדרת הפתרון בכללותו. אוקיי? הרעיון שלנו הוא הפיכת כל כבישי ישראל לכבישים שבהם התשלום הוא דינמי, ולפי העומס שאמור להיווצר בהם. הפתרון שלנו מציע, או מסתמך על זה שיש איזון שהוא פיסקלי, כלומר כנגד זה להוריד אגרות רכב ומיסי רכב אחרים, וכל הדבר הזה יביא ליעילות, כלומר אנשים יחליטו, ייסעו פחות בשעות עומס, ייסעו יותר בזמנים אחרים, ואנשים שגרים במרכז וערך הזמן שלהם הוא גבוה, ישלמו יותר מאנשים שגרים נניח בפריפריה וערך הזמן שלהם הוא קצת יותר נמוך, כי גם אין שם פקקים.
יש שאלה שאני מאוד אוהב לשאול בעקבות פרופסור לכלכלה בשם רס רוברט, שיש לו פודקאסט מאוד טוב על הכלכלה בשם איקון טוק, והשאלה היא, ואז מה? זאת שאלה שאני בדרך כלל דואג לשאול בכלכלה, ולנסות להבין מדיניות. Okay. זאת אומרת, אתה אומר בעצם, שאם נפחית את המסעי רכב, ונקבל פחות הכנסות כמדינה במסעי רכב, נפצה את עצמנו באמצעות אגרות גודש. אגרות...
אנחנו גובים כיום, תשלום מסוים על הכביש.
כיום המצב הוא שאנחנו נותנים כבישים בחינם וגובים את המסים ממשתמשי הדרך באמצעות קניית הרכב. כלומר, כשאני קונה את הרכב אני משלם כמה עשרות או מאות אלפי שקלים, וזה לכאורה אמור לממן את הסלילת כבישים ואת כל הדבר הזה.
אז אתה שואל בעצם, ואז מה? אוקיי, מי נהנה מי מפסיד? אז דבר ראשון, יש לנו אנשים בפריפריה שלדעתי מאוד ירוויחו מזה, כי מיסי הרכב שלהם והגרות והבלו, שזה מס דלק, יפחתו מאוד, והאגרת גודש שלהם או אגרות נסיעה בכביש שלהם יהיו נמוכות, כי הם לא עומדים בפקקים, כי השימוש שלהם בתשתיות הוא נמוך יותר. מצד שני, אנשים שנניח שגרים בהרצליה ועובדים בתל אביב, יצטרכו לשלם אגרות יחסית משמעותיות. מצד שני, בגלל שערך הזמן שלהם הוא גבוה, בגלל שהשכר שלהם גבוה והפריון שלהם גבוה, אז גם הם ככל הנראה ירוויחו הרבה מאוד מזה. גם זמן עם המשפחה, גם יותר זמן מהעבודה.
זאת אומרת שמה שאני שומע ממך זה שגם כיום המדיניות היא שאנשים ייסעו פחות ברכבים פרטיים. גם באמצעות תמרות שלהם לא לקנות רכב פרטי, כי הם מיסים כל כך גבוהים, משהו כמו 100% מס. כלומר, הרכב עולה כפול מאשר המחיר שאמור לעלות ללא מיסים. וגם באמצעות מס כפול על הדלק, גם מע"מ שיש על כל המוצרים, כן. וגם מס בלו שנועד שאנשים גם אם יש להם רכב לא ישתמשו בו. אבל מה הפתרון שלכם שונה מהמדיניות כיום? גם המדיניות כיום אומרת, אל תקנו רכב, ואם קניתם אל תשתמשו בו.
אבל המדיניות שקיימת היום לא מבדילה בין שימוש לשימוש. אני משלם פחות או יותר את אותו מס דלק, אם אני משלם בדיוק את אותו מס דלק, אם אני נוסע מהרצליה לתל אביב, רק חלק מהזמן הזה אני עומד בפקק ואני שורף דלק לחינם, אוקיי? ואם אני גר בפריפריה, אבל אני לא יוצר אותה כמות של נזקים, כמו שיוצר מישהו שעומד בפקק במרכז, אני עדיין משלם את אותו מס דלק, אוקיי? בהנחה שברגע שאנשים מתחילים לשלם אגרות שהן אגרות גודש, במקרה כזה אנשים משלמים על הנזק שהם מייצרים, ובמובן מסוים גם על התועלת שהם מקבלים, שזה להגיע למקום עבודה בשכר גבוה יותר. עכשיו, חלק מהאנשים יעברו מרכב פרטי לתחבורה ציבורית כתוצאה מזה.
כתוצאה מאגרות גודש.
אגב, אחד המרוויחים המאוד גדולים, אם אתה שואל, אז מה? זה תחבורה ציבורית. למה? כי תחבורה ציבורית לא תעמוד יותר בפקקים. כי ביטלנו את הפקקים על ידי אגרות גודש.
כמו שבעצם קורה עם השאטלים היום בנתיב מהיר.
בדיוק.
אתה בעצם מציע נתיב מהיר בכל הארץ.
אני אומר, כל הארץ מלאה אך ורק בנתיבים מהירים.
ואיך תקווה את זה? הרי דיברנו על מוצר ציבורי שלא בלעדי ולא תחרותי.
זהו, אז לפני, כשהתחילו לדבר על לתמחר כבישים לפני 100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה, אז לא הייתה את הטכנולוגיה, ולפני 30-40 שנה התחילו לדבר על שערים אלקטרונים כמו שיש בכביש 6 ובנתיב המהיר. אבל היום יש כל מיני פתרונות טכנולוגיים של לעשות את זה דרך הטלפון או איזושהי קופסה דמויית איתורן ברכב, שפשוט אומרת לך שאתה מלכתחילה כשאתה יוצא מהבית, אומרת לך אם אתה יוצא ב-8 בבוקר מירושלים לתל אביב, אז זה יעלה לך 30 שקלים, ואם תצא עוד חצי שעה, זה יעלה לך 10 שקלים.
קצת דומה שכיום שאתה מזמין גט טקסי, ואתה מזמין את היד מראש, הוא אומר לך, הנסיעה צפויה לעלות, כך וכך.
בדיוק, עכשיו אפשר לעשות את זה מאוד משוכלל, שנניח, היות ואתה נוסע בלי פקקים, אבל היה והייתה תאונה דרכים ונתקעת בפקק, אז תקבל את הכסף חזרה, אפשר לעשות כל מיני מודלים עם כל מיני תקרות, אפשר כמובן לתת פטורים, לא יודע, לנכים או לכל מיני דברים. הסוגיה הטכנולוגית היא פחות חשובה מהסוגיה העקרונית. והסוגיה העקרונית היא שברגע שאנשים יתחילו לשלם על כבישים במקום לקבל אותם בחינם, אז השימוש בהם יהיה הרבה הרבה יותר יעיל.
ומה יעשו אותם עניים? כאילו, כיום השכבות החלשות בעצם מקבלות משהו מוצע בחינם, אולי לוקחים טרמפים איזה מישהו אחר, ולא יודע, נראה שזה לא יטיב עם השכבות החלשות.
אין מתאם בין פקקים לבין עוני. כלומר, אם היום אדם מתעורר בהרצליה פיתוח ועומד שעה בפקק בכניסה לתל אביב, הוא לא עושה את זה בשביל להרוויח שכר מינימום. בשביל שכר מינימום אפשר להישאר בתוך העיר שבה אתה נמצא ולא להשתמש ברכב בכלל. כלומר, שכבות הנמוכות הן בכל מקרה נוסעות באוטובוסים, ואלה שמשתמשות ברכב בדרך כלל נוסעות בו באזורים שהם לא פקוקים. נכון, תמיד יכול להימצא מישהו שיפגע ויצטרך להחליף עבודה או מקום מגורים, אבל התועלת הכללית לחברה בכל הסיפור הזה של אגרות גודש היא עצומה.
יש טענה די חשובה בעיניי שמדברת על זה שלא ניתן להכיל אגרות גודש עד שלא נותנים אלטרנטיבה טובה בתחבורה הציבורית. כל התחבורה הציבורית יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, גם פורסם מאמר חשוב בשילוח על זה שהתחבורה הציבורית בארץ היא מצב די טוב כבר, אין הרבה מדינות שיש בהן תחבורה ציבורית לכל מיני כפרים ועיירות שכוחי אל, בדרך כלל במקומות האלה הם מסתדרים, רכב פרטי, עם טרמפים, עם קרקרות בעבר.
אוקיי, אז לעניין התחבורה הציבורית, הטענה שקודם כל צריך תחבורה ציבורית ורק אחרי זה אגרות גודש, אני שולל אותה לחלוטין. משתי סיבות. דבר ראשון, כי אגרות גודש משרתות את התחבורה הציבורית. הבעיה היום, מה הבעיה הגדולה של התחבורה הציבורית? שהיא עומדת בפקקים. היא מחכה.
הרכבת לא עומדת בפקקים.
לרכבת יש בעיות משלה, ואני חושב שהם ייפטרו בעשור הקרוב. זו בעיה שהיא יותר הנדסית מאשר כלכלית.
למה הכוונה? אתה כל מה מדבר פה על בעיות הנדסיות, והייחודיות ההנדסית של כבישים בניגוד לבעיות אחרות.
אוקיי, במקרה של רכבת ישראל, ופה אני סוטה לחלוטין מהנושא הזה, שלא קיימת מסילה רביעית, חמישית ושישית במסדרון באיילון. הפקק המסילתי ומלאכותי, זה יסתיים בערך תוך עשור. כשיבנו מערכת הסעה המונית נרחבת בירושלים ובתל אביב, אז זה מאוד מאוד יסייע. אבל זה לא קשור לסוגיית הגודש עצמה, כי ברגע שאוטובוס עומד בפקק, אז לא כדאי לנסוע בו. אבל ברגע שיש אגרות גודש, וכולם נוסעים במהירות של 70 קמ"ש מחוץ לעיר, או 50 קמ"ש בתוך העיר, אז אוטובוס לא עומד בפקק, אז הביקוש שלו עולה. עכשיו, לא רק שהביקוש לאוטובוסים עולה ומאפשר להם להגדיל את הקיבולת, גם התדירות עולה, וגם אוטובוס שהיה נוסע את כל המסלול שלו בשעה, נוסע אותה בחצי שעה, אז אפשר להגביר את התדירות של האוטובוסים פי שתיים, מבלי לקנות אוטובוסים חדשים, מבלי להכשיר עוד נהגים, כי אוטובוסים נוסעים יותר. אוקיי? אז תחבורה ציבורית באופן כללי היא המרוויחה הגדולה של אגרות גודש, ואם צריך לעשות שיפורים נוספים, להוסיף קווים, אז בסדר, אז אפשר לבחון כל מקרה לגופו פה. אבל זה לא שאחד מונע את השני, אגרות גודש מסייעות לתחבורה הציבורית.
ואיך כל זה קשור לחניה, ומה הבעיה בחניה בעצם? למה אנחנו, יש מקומות שבהם יש חניה בחינם, ויש מקומות שבהם יש חניה בחניונים, ובכלל, מה קורה שם בתחום החניה שהוא בעייתי, ומה בעצם כשל השוק?
אז הבעיה בחניה, שהיא מסופקת לרוב בחינם, או כמעט בחינם על ידי...
שוב, אתה מתנגד לדברים בחינם.
אני מאוד מתנגד לדברים בחינם, כי אין דבר כזה דברים בחינם, כי מישהו משלם עליהם. מה קורה בחניות? עיריות מספקות חניה בחינם, או מאוד בזול בכחול לבן, לתושבים היא מעניקה הרבה פעמים תווי חניה שהן בחינם. מה זה יוצר? ברגע שיש לנו מוצר בחינם, יש עודף ביקוש אליו, אז אנשים לא מצליחים למצוא חניה, אנשים מסתובבים במשך שעות במרכזי הערים, במטרה למצוא חניה. עכשיו, בדיוק כמו בפקקים, הם יוצרים זיהום, הם יוצרים פחמן דו-חמצני, הם מבזבזים את הזמן המאוד מאוד יקר שלהם, אוקיי? ובסופו של דבר, הם גם מסובסדים על ידי אלה שאין להם רכבים.
אז אני שומע בעצם בין השורות, לא לתת חניה בחינם, לגבות כסף מהאנשים על חניה. שוב אתם הכלכלנים באים להרוס לנו את החיים.
נכון. עכשיו, בוא ניקח לדוגמה שני אנשים. אני עד לפני 3 חודשים גרתי בתל אביב, ואני לא מחזיק רכב. מצד שני, השכן שלי כן מחזיק רכב. עכשיו, מה קורה? חנייה היא איזשהו משאב ציבורי, לא מוצר ציבורי, משאב ציבורי. איזשהו נכס של העירייה. Okay. שהעירייה מעניקה לשכן שלי בחינם, שהיא יכולה לגבות עליו כסף. עכשיו, אם היא הייתה יכולה לגבות עליו כסף, היא הייתה יכולה להוריד את הארנונה של שנינו. כלומר, ברגע שעירייה נותנת חניה חינם, היא באופן חד משמעי מעבירה כסף מאנשים עניים, שאין להם רכב, לאנשים עשירים שיש בהם רכב. אוקיי? מבדיקות שאנחנו עשינו פה בפורום קהלת, ובדיקות שנעשו במקומות אחרים. אם עיריות היו לוקחות את הערך האמיתי של החניות שלהם, הם היו יכולות להוריד הרבה פעמים את הארנונה למגורים גם ב-20%.
דיברנו בפרק קודם עם אלעד מלכה על איך בכלל העיריות מתקיימות, איזה סוג ארנונה הן גובות, מה ארנונה לעסקים, ארנונה לאנשים פרטיים, ובעצם האנשים פרטיים הם מבזבזים יותר ממה שהם, סליחה, מבזבזים לעירייה יותר ממה שהם משלמים לעירייה.
נכון.
ומה אתה מציע בעצם, שחלק מהדרך של עירייה לייצר תקציב מאוזן, בלי תשלומים כאלה ואחרים מהציבור הכללי שיושב בכל הארץ ומשלם מיסים למשרד הפנים, למשרד האוצר ומשלם משרד הפנים, אז בעצם שהאנשים ישלמו באמצעות החניות, ואז העיריות יהיו יותר מאוזנות על ידי העניין הזה?
לא, אני אומר ככה, לעירייה יש נכס שהוא שייך בעצם לתושבים שלה, שהיא מחלקת אותו בחינם לחלק מהתושבים, וגורמת לתושבים אחרים לשלם עליו. אוקיי? יש פה חניות, תאר לך שעירייה מקבלת ירושה, איזושהי דירה, איזושהי סבתא הולכת לעולמה, משאירה את הדירה שלה לעיריית תל אביב מאיזושהי סיבה.
סבתא מפייניקית כזאת.
לא, הפועל של, של הזבל היה מאוד נחמד, היום אלה שלום כל בוקר, היא מאוד אהבה את העיר, את התרבות שלה, את האנשים שלה, הותירה את הדירה שלה לעירייה.
נחמד.
מה היית מציע לאותה עירייה לעשות עם הדירה שהיא קיבלה? אוקיי? תאר לך שהיא הייתה אומרת, הראשון שנכנס לדירה, מקבל אותה. אוקיי?
נחמד.
בן אדם אחד מרוויח, אבל כל השאר כאילו לא מצליחים להנות ממשהו שהוא במובן מסוים שלהם. עכשיו, זה לא הוגן. מי יקבל את הדירה? השכן שהצליח לרוץ הכי מהר לתוך הדירה. עכשיו, תאר לך שהעירייה הייתה עושה משהו אחר. היא הייתה עושה מכרז על מחיר הכי גבוה שמישהו מוכן לשלם בסחירות, ואת הכסף הזה היה נכנס לקופתה, הייתה מורידה איתו ארנונה, או משרתת את התושבים איכשהו, זה היה הרי הוגן יותר, לא?
כן, כנראה, אבל אתה בעצם שוב מציע לקחת מוצר שניתן לאנשים בחינם.
נכון.
אולי גם
שניתן לחלק מהאנשים בחינם.
אבל יש אנשים נוספים, אנשים שהם תושבי ערים אחרות, שרוצים להשתמש כרגע בחנייה בתל אביב, כי הם עובדים בתל אביב, נגיד, תושב פתח תקווה רוצה לעבוד בתל אביב,
אוקיי.
והוא מחפש חנייה בתל אביב.
אז למה שתושבי תל אביב יסבסדו את העבודה שלו? הרי הוא מגיע, הוא עומד בפקק, הוא יוצר זיהום, הוא נושם פחמן דו חמצני.
הוא בכלל נושם אוויר, ואולי כדאי לגבות כסף על האוויר הנקי שיש בתל אביב.
אני לא יודע, באוויר עוד לא, אני עוד לא יודע מה לעשות עם אוויר. ההנחה היא שכרגע, לא, אנחנו מוצאים המון המון כסף בשביל שיהיה לנו אוויר נקי. אנחנו רוצים אוויר נקי, זה חלק מהעניין הזה. אם הוא מגיע עם הרכב שלו לתוך תל אביב, והוא לוקח 4 מטר רבוע, או 8 מטר רבוע של חנייה של תושבי העיר, בשביל לעבוד בה, ותושבי העיר צריכים לסבסד אותו על העניין הזה.
אז מה בעצם אתה מציע?
אני מציע, דבר ראשון, יתחילו לגבות על תווי חנייה שניתנים בחינם לתושבים.
זאת אומרת, אם עד עכשיו אני הלכתי לעיריית תל אביב או עיריית ירושלים,
נכון.
אספתי את המדבקה,
נכון.
אמרתי, הנה תו תושב, או הנה אני רשום, כן. הנה חוזה שכירות,
כן.
תביאו לי את התו, ומה עכשיו?
נכון, היו צריכים להגיד לך, יפה מאוד, עלות התו לשנה הקרובה, 1,000 שקלים.
מה זה 1,000 שקלים? דמי רצינות או משהו
לא,
יותר מזה?
לא, זה איזשהו תחשיב.
כרגע אם זה יהיה 100 שקלים, סכום מאוד קטן, כנראה יש אנשים שלא ייקחו את התו.
נכון, נכון, בהחלט.
זה יספיק אבל, אולי אם ניקח מהם איזשהו סכום סמלי.
צריך להתאים את כמות התווים לכמות החניות, אוקיי? לדוגמה, כשבדקנו בעיריית כפר סבא, גילינו שיש 50,000 תווים, תווי חנייה בעיריית כפר סבא, שעיריית כפר סבא חילקה, אבל רק 40,000 מכוניות רשומות בעיר הזאת. כלומר, אנשים עזבו, אנשים הגיעו, אנחנו לא יודעים מה קורה עם התווים האלה, אנחנו חוקרים, זה חלק מהמחקר שלנו. אבל יש המון אנשים שחונים בחינם בכפר סבא, אפילו מבלי להיות תושבים שלה, וגם אם הם תושבים שלה, אז הם חונים על חשבון תושבים שאין להם חניה, שלא יכולים לממש את הנכס הזה שלהם.
ואז מה? נראה לי, כתבת על זה מאמר בדמרקר על הסיפור הזה מחניות.
נכון.
ויש לך הצעה שאולי הציבור קצת יותר יוכל לקבל, כי בסופו של דבר בדמוקרטיה, אנחנו יודעים את זה שכשיש לנו איזושהי בעיה, שהציבור כרגע לא מסוגל להקל, או הציבור הוא לא איתך, ויש לך רעיונות אולי מאוד חכמים או מאוד טיפשים, אבל הציבור לא בדיוק למד כלכלה, והציבור הוא נגד שינוי המצב הקיים. הציבור מאוד שמרן בתפיסה שלו. אם עד אחר הוא קיבל חניה חינם, וסבא שלו קיבל חניה חינם, אז זה מוצר ציבורי, ואתה אל תבלבל את השכל.
לדעתי אגב, ברגע שחלק מהעיריות יקבלו פיילוטים ויתחילו לגבות כסף על תווי חנייה, אני בטוח שהתושבים יהיו מרוצים מזה. קודם כל יש אחוז גבוה מאוד של תושבים שאין להם, פשוט אין להם רכבים, אז אם הארנונה שלהם תפחת בהתאם, או שהם יקבלו שירותים טובים יותר. אני לא מתנגד לכך שעיריות יגידו, אוקיי, אנחנו נקבל עכשיו 100, 200, 300, 400 מיליון שקל מתווי חנייה בעיר שלנו, אנחנו נשפר את תאורת הרחוב, אנחנו נעשה יותר פסטיבלים.
נזמין את עומר אדם יותר פעמים.
נזמין יותר פעמים את עומר אדם. עומר אדם, אגב, זה מוצר ציבורי. אנשים, כן, אנחנו נשפץ את המדרכות, נשקיע בגני ילדים. יש בסופו של דבר דמוקרטיה. אם תושבי העיר או ראשי העיר יחליטו שהכסף...
אבל אם אתה תגיד לאנשים, אתם עכשיו צריכים לשלם על משהו שאנחנו קיבלתם בחינם כמו תו חנייה, יכול להיות שהציבור לא בדיוק יבחר את אותו ראש עיר פעם שנייה, ובכך יצא את שכרו בהפסדו.
יכול להיות.
אתה יצאת, אם אני זוכר נכון, במאמר אז בדמרקר, הצעה קצת שונה, אולי בגלל שהציבור לא יכול לעכל את הסיפור הזה של לשלם על תווי חניה, אולי מי שלא ייקח תו חניה יקבל הטבה, יקבל כסף.
אפשר לעשות את זה בצורה הזאת, אבל זה יוצר איזשהו גירעון פיסקלי. אופציה נוספת, אגב,
אז היא מוכרת את התווים הנוספים לתושבים של פתח תקווה. נגיד, עיריית תל אביב אומרת, מישהו רוצה לקנות תו אצלי, הוא יכול לקנות.
אני לא חושב שזה יהיה מאוזן תקציבית. מה שהיא כן יכולה לעשות, למשל, זה לחלק לכל התושבים תווים בחינם, אבל לאפשר שכירות שלהם.
כלומר, אני לא חייב להדביק את זה על הרכב שלי.
נכון. ואז אתה מקבל את הכסף, אבל זה כולם מקבלים. אגב, לא תו אחד, אלא איזשהו חלק של תו, כי אין מספיק חניות.
הבנתי, כלומר מסחר.
כן, אם אתה פותח את השוק, אז אין שום בעיה. נניח כל תושבי תל אביב מקבלים, יש 200 אלף חניות, יש 600 אלף תושבים, כל אחד מקבל שליש תו, ואז הם סוחרים עד שנוצר תו שלם. ואז כל אחד באמת מקבל את מה ש... מקבל את הערך של התו, ויש לך יעילות מלאה, יש לך יעילות פרטו.
כל היעילות הזאת של כלכלנים לא ממש מובנת לי מאיפה זה בא, ולאן זה הולך, ולמה זה הטיעון המנצח?
עד שאתה מקבל ארנונה שהיא 300 שקל, ולמטה כתוב החזר בגין אגרות חנייה מינוס 60 שקל, ואז אתה מרוצה.
אז הכל כסף אצלכם.
הכל כסף אצלנו.
הבנתי.
אבל גם מחוץ סביב.
עומר מואב, פרופסור עומר מואב, מספר באחת ההרצאות שלו שהיה שינוי בעיריית תל אביב, שינוי שהוא לדעתו לרעה. בעצם, מי שזוכר בזמנו, לפני כמה שנים, התווים בתל אביב חולקו לפי אזורים.
נכון.
אזור 1, 2, 3, 4. ואז נגיד מישהו שהוא גר בפלורנטין, אבל עבד בבורסה, במקום אחר, באזור רוטשילד, אז הוא לא יכול לחנות ברוטשילד בחינם, אלא היה צריך לשלם על החניה ברוטשילד, כי יש לו תו של אזור אחר.
נכון.
ואז בעצם הייתה לו חניה ליד הבית, בחינם, אבל החניה בעבודה הייתה בתשלום, והשינוי שעשו, האמת בהובלת מפלגת הירוקים, שזה קצת מעניין.
אירוני לחלוטין.
תראו, כן. שמבדוק המפלגה שתומכת בסביבה ירוקה ובקיימות, היא בעצם כזאת שמעודדת שימוש ברכבים פרטיים, אבל נעזוב את זה רגע.
אבל זה בדיוק העניין. ברגע שתושב תל אביב יכול לחנות בכל תל אביב חינם,
אז זה השינוי בעצם במפלגת הירוקים שינתה, אז התושב אמור להיות שמח שיש לו חניה בכל תל אביב בחינם.
נכון, ובסופו של דבר, איך הוא משלם על זה? על זה שהוא מסתובב 40 דקות בשביל לחפש חניה ברוטשילד.
בחינם.
בחינם, כן. או לפעמים הוא מוותר ופשוט נוסע הביתה כי הוא לא מוצא חנייה.
מוותר על העבודה.
יש פה עוד שני אלמנטים. האלמנט הראשון הוא אנשים שמגיעים מחוץ לעיר ורוצים לקנות את התווים. נניח איזשהו סוחר שיש לו חנות. כרגע הוא צריך להפעיל פנגו כל 3 שעות. או לחנות בחניון פרטי. יכול להיות שלקנות תו כדאי לו. אז הערך יותר גבוה גם של המסחר. גם של ה... יש מה שנקרא בכלכלה, שהקצה יעילה יותר. והדבר השני, והוא מאוד מאוד חשוב, שברגע שלוקחים כסף על חנייה, גם על הכחול לבן, גם על התווים, זה שתמיד יש חנייה. אז במחקרים שעשו בסן פרנסיסקו, ראו שהמסחר בחניות הוא הרבה יותר גבוה. חנויות שנמצאות לצד רחוב, בתי קפה וחנויות בגדים. עכשיו, למה הוא יותר גבוה? כי תמיד יש חנייה ליד, אז בן אדם יכול לשלם 10 שקלים, יותר ממה שהוא משלם היום. אוקיי, אבל פחות ממה שהוא משלם על חניון. ויש לו גישה לחנויות. אז סוחרים תמיד, תמיד, תמיד מרוצים מהרעיון הזה של חנייה בתשלום גבוה ברחוב ליד החנות שלהם.
אני יכול לומר שאני מרוויח מזה מאוד, כי אני משתמש באופניים, וכשאני נוסע באזור של קרבת השוק, אני תמיד עוצר ליד השוק. קונה כמה דברים בקטנה כזה, עוצר פחות מ10 דקות, כי יש לי תמיד חנייה עם האופניים. ואני יכול להביא הביתה פירות טריים מהשוק, ולא להסתפק בסחורה הפחות טובה שיש לי ליד הבית.
נכון. עכשיו, אם החנייה היא בחינם ליד השוק, או שהיא מאוד מאוד זולה, כמו הכחול לבן שיש היום, אז לא כדאי לך להגיע לשוק. כי אתה תסתובב 40 דקות, כן, אתה תשלם באמצעות זמן, זה זמן שהוא מבוזבז, זה זמן שאתה תחליט שהוא לא כדאי לך. אגב, ומי יחנה שם? יכול להיות שמישהו יכול להשאיר שם את האוטו שנה, כי יש לו תו, והוא בכלל לא משתמש בו.
או כי הוא רוצה למכור את הרכב.
או כי הוא רוצה למכור את הרכב, כן, יש פשוט הקצאה, ברגע שהמוצר ניתן בחינם, יש הקצאה לא יעילה. כמו עם זה שלוקח 5 כיכרות לחם ומחלק ליונים, בן אדם מחליט שהוא מחנה, עוצר את הרכב שלו במרכז העיר ירושלים, ונוסע לחודש.
יש נושא נוסף שנתקלתי בו כיועץ המשפטי של אחת החברות שעוסקות בנדלן, בבורסת היהלומים ברמת גן, ככה אזור שהבנייה בו היא מאוד רוויה, מאוד גבוהה, עם המון עסקים, אזור שבלילה עיקר הפעילות בו היא פעילות לא חוקית או של יצניות, וביום עיקר הפעילות בו היא פעילות עסקית. זאת אומרת, יש בעיה מאוד גדולה של חניות ביום. נבנה בניין חדש בבורסה, והבניין רצה שיהיה בו חניות לעובדים, כי חלק מהתנאים לתת לעובד חניה, שהוא לא צריך להסתובב כל כך בזמן ולשרוף את זמנו לשווא, אלא שכשהוא מגיע לעבודה הוא יוכל ישר להתחיל לעבוד. והיה מסע ומתן ככה עם הוועדה תכנון ובנייה לפני בניית הבניין, והוועדה קיבלה הנחיה מאחת הפקידות הבחירות של היועמ"ש, שהיא אמרה, מכיוון ואנחנו מתנגדים לשימוש ברכב פרטי, אז כדאי מאוד, מה זה כדאי מאוד? יש הוראה, הנחיה, איסור על החניות האלה. אז אתם צריכים בעצם שיהיה לכם פחות חניות, כדי שאנשים לא יגיעו עם רכב פרטי לעבודה, שיגיעו דווקא עם הרכבת שנמצאת מאוד קרוב, או תחבורה ציבורית שנמצאת מאוד קרוב. מה אתה חושב על זה?
אז קודם כל, רק למסגר, אנחנו עזבנו את נושא החניות הציבוריות, ואנחנו עוברים לדבר על חניות שהן בשטח פרטי, בקרקעות פרטיות.
כן, האם צריך בעצם להפחית את החניות הפרטיות, או שדווקא יש, דווקא זה שאתה עושה חניות פרטיות, עוזר לפתור את הבעיה, כי אנשים פחות מסתובבים על הכביש ויוצרים פקקים, או מבזבזים זמן, או כל דבר אחר.
אוקיי, אז בתחום תכנון ובנייה יש שתי מגבלות שהמדינה שמה על חניות בקרקע פרטית. או בבניינים. הראשונה זה חניות מינימום, שאוסרים לאנשים לבנות בניינים בלי חניות.
מה זאת אומרת?
כלומר, יש מגבלות, לפעמים קיימות מגבלות מינימום, כלומר, אומרים לך, אתה רוצה לבנות בניין מגורים, אתה חייב לספק חניה וחצי לדירה. אז יש חניות מינימום, ויש לפעמים חניות מקסימום, שאומרים לבניין שאסור לך לבנות יותר מכמות חניות מסוימת. בשני המקרים לא מדובר ברעיון טוב. אז דבר ראשון, כמו שאמרת, אם יש תקני מינימום לחנייה, אולי מי שרוצה לקנות את הדירה לא מעוניין בכלל בחנייה הזאת.
אז הוא יכול לסחור בה, כמו שאתה אמרת.
אז הוא יכול, לפעמים הוא יכול לסחור בה, אבל לפעמים זה לא כדאי. בן אדם אומר, אני לא רוצה, אני גר בשכונה, אני רוצה לגור בדירה שקניתי, יש לי אוטובוס ליד הבית, לא רוצה להתעסק בחנייה, לא רוצה להזכיר אותה, לא רוצה לשלם עליה ארנונה, לא רוצה כלום. אז דבר ראשון, אין באמת סיבה שיהיו תקני מינימום לחניה. מי שרוצה לבנות בניין בלי חניה, שיבנה בניין בלי חניה. עכשיו, לעניין...
אבל אז מה שקורה זה שאם יש לו אורחים או משהו כזה, או בכלל, אם הוא כן מחליט בהמשך חייו לקנות רכב, אז הוא משתמש בחניה ברחוב, החניה ברחוב גם ככה עמוסה.
נכון, היא צריכה להיות מתומחרת, זה נכון. אבל העניין הוא שלפתור את העומס בחניות ציבוריות על ידי כך שמכריחים אנשים לבנות חניות פרטיות, נשמע לי קצת רעיון לא יעיל ואפילו הזוי.
מה הוא בעצם עושה הרעיון הזה? נראה לי שהוא ככה, תקן אותי אם אני טועה, ממסה את הזוגות הצעירים או את מי שעכשיו קונה דירה מקבלן.
הוא לא ממסה כי זה כסף, כן, אבל זה גורם לאנשים להוציא כסף. זה גורם לאנשים להוציא כסף על מוצר שהם כנראה לא צריכים. אז למה? מצד שני, תקני מקסימום של חנייה,
כמו בסיפור ברמת גן.
כמו בסיפור ברמת גן, יש פה דעות שהן חלוקות. יש כאלה שאומרים שזה מפחית את הגודש, כי זה באמת מפחית את הביקוש של הכניסה לעיר, כי אתה יודע שאתה לא עלול לא למצוא חנייה. מצד שני, זה חלק ממה שנקרא מהרווחה של האנשים. בן אדם רוצה שיהיה לו חנייה במשרד, הוא מוכן לשלם עליה הרבה כסף. אוקיי? אז אנחנו אומרים, לא אסור לך. אז אולי עדיף פשוט לתמחר את זה בצורה יותר יעילה. והתמחור היותר יעיל של חנייה בקרקעות פרטיות, בטח באזורי עסקים, זה מה שנקרא זקיפה לצורכי מס.
מה זה?
אוקיי. הדוגמה הכי טובה זה הנושא של אוכל בעבודה, למי שמקבל כרטיס סיבוס או טנביס או דברים כאלה, משלם מס על האוכל, כי זה חלק מהשכר שלו, זה הטבה שהוא מקבל מהמעסיק.
גם נגיד, מי שיש לו משכורת קבועה ורואה את זה טוב מאוד בפסח או לקראת ראש השנה, שהוא מקבל תווים,
נכון.
תווי קנייה, פתאום הוא רואה שהמשכורת הרגילה שלו יותר נמוכה, והוא שואל את עצמו למה זה, בגלל שנלקח יותר מסים החודש. נכון. ולמה נלקח יותר מסים החודש? כי קיבלת עוד 500 שקל בתווים.
נכון, ברגע שאנשים מקבלים איזשהו תגמול מהמעסיק שלהם, הם צריכים לשלם מס. אבל משום מה בחנייה זה לא ככה. מי שיש לו חנייה בבניין מטעם המעסיק, מקבל את זה בחינם, הוא לא משלם על זה מסים. עכשיו, למרות שהוא נהנה מזה, וזה לא קשור ישירות לעבודה, זה לא כמו מחשב או שולחן או תאורה או מזגן. אוקיי? עכשיו, ברגע שאנשים יבינו שהם משלמים מס, שזאת הטבה ששווה 800 שקל, או 900 שקל, או 1,000 שקל, או כמה שזה לא עולה, אז אולי הם יחליטו לבוא בתחבורה ציבורית. צד שני, אולי מעסיקים יחליטו להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים פחות חניות בבניין, או שאנחנו נזכור פחות חניות.
אתה בעצם מציע, במקום לעשות איסורים קטגוריים, פשוט לתמחר על ידי כסף, שוב, אתה והכסף?
אני והכסף, כן.
אתה והכסף, יהודים. אז במקום לעשות איסורים קטגוריים, נגיד הוראה על ידי היועמ"ש, פשוט מס.
קודם כל המס הזה הוא מס צודק, הוא חלק זו הטבה שניתנת לעובד. אין שום סיבה שאני אקבל הטבה חינם, ועוד הטבה שגורמת לזהם את הסביבה, ולייצר פחמן דו-חמצני, ולעמוד בפקק, ולייצר גודש, ולהתעצבן וכל זה, ועוד אני מקבל את זה כהטבת מס.
ואז בעצם זה נראה כמו משהו שממסה דווקא את השכבות הגבוהות.
זה ממסה את מי שמקבל חנייה מהעבודה, סביר להניח שזה כן, שזה אנשים שמרוויחים יחסית הרבה, אבל זה שוב, זה תואם את השימוש קרקע יעיל, וזה תואם רעיונות של איכות הסביבה, וזה פשוט יעיל יותר מבחינה כלכלית. עכשיו,
ומה אם נעמים לך מה אם נע בעצם איזושהי חברה לעשות איזה שטיק שהיא לא רושמת חנייה על שם אף אחד? יש לה חנייה, זה לאורחים, זה לעובד, זה לספקים, זה לפה, ואף אחד לא משלם את הזקיפה הזאת.
אז זו כבר שאלה שהיא חשבונאית, היא לא שאלה כלכלית. מה מונע מחברה, אוקיי, לקנות ספרים כביכול לספרייה המקצועית שלה, אבל בפועל לחלק אותה לעובדים? מי שיעשה עבירות מס, הוא עבריין, בסדר, המדינה תממן, זו לא סיבה לא לעשות מדיניות כלכלית, זה כמו שתשאל, למה לעשות מע"מ אם אפשר להעלים מע"מ? נכון, יהיו אנשים שיעלים מע"מ, זאת עבירה, מדינה תטפל בהם, אבל זאת לא סיבה ללא לעשות מדיניות שהיא מאוד מאוד צודקת. דבר נוסף שאפשר לעשות בחניות שעובד טוב בעולם, זה נושא של פדיון חנייה. כלומר, שאם אתה מקבל הטבה של חנייה מהמעסיק, מותר לך לבוא ולהגיד למעסיק, אני רוצה במקום זה לקבל כסף.
כלומר, לא השתמשתי בחניה הזאת.
נכון.
ואני רוצה במקום זה כסף.
נכון. אני לא רוצה לחנות בחינם, אני רוצה שתשלם לי, זה נקרא פדיון חניה. חופר חנייה, או כל אחד והדימויים שלו.
יכול לעבור לתחבורה אחרת, בין אופנוע, בין אופניים, בין חללית.
נכון. ובמקרה הזה, לא מעורב שום מחשבה של תכנונים, והאדריכלים לא צריכים להיות מעורבים בזה, וההחלטה היא האם בבניין יהיו 100 חניות, או 200 חניות, או 300 חניות, ייפול על היזם של הבניין, על הסוחרים, והם יחליטו מה הדרך הכי טובה לנהל את זה.
יפה, אז אנחנו מצד אחד כאן בפודקאסט בעד פקקים, כי ככה אנשים מקשיבים בפודקאסטים.
כן,
אבל,
כן.
אבל מצד שני אנחנו גם מעוניינים לדבר על נושאים שבוערים בחברה הישראלית, ומאוד היינו שמחים לשמוע מכם המאזינים עוד נושאים שתרצו לדבר עליהם, שתרצו שניגע בהם, בין אם הם פקקים, חניות או כל נושא אחר. אנחנו זמינים בפייסבוק, וגם בפלטפורמות אחרות, תרשמו לנו תגובות, ואנחנו מבטיחים לענות מהר. יוני, תודה רבה.
תודה לך, תודה למאזינים, מקווה שנהנתם.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, יחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשאר לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.